תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקר ביטחון לאומי, והפעם נדבר על המציאות הגלובלית, הפוליטית וגם הצבאית במאה ה-21. נמצא איתנו כאן יאיר אסולין, שהוא סופר, פילוסוף ובעל טור דעות בהארץ. שלום רב לך.
אהלן.
יש לך גישה משלך לבחון את המציאות, איך נאמר, שונה בתכלית מהעידן של המאה ה-20. אני רוצה קודם שתציג לנו את ההתבוננות שלך במציאות הזאת, במה היא שונה, איך נתפסת בעיניך הפוליטיקה, ובעיקר מדוע הגענו למצב שאתה תכף תנתח.
אז אולי אני אעשה חצי צעד אחורה ואני אסביר את נקודת המוצא להסתכלות הזו, וזה שהמושג סדר, כשאנחנו מדברים על סדר פוליטי, סדר חברתי, סדר כלכלי, הוא מושג שבא לסדר את המציאות. במאה ה-20 המציאות שלנו הייתה מאוד מאוד יציבה. המציאות הקיומית, לא המציאות הפוליטית. כלומר, האוטו של תחילת המאה או האוטו של סוף המאה, שוק העבודה או אוטו שוק עבודה, הקיום היומיומי היה מאוד מאוד יציב. כלומר, הסדר שסידר את החיים האלה היה גם הוא יציב. גבולות הגזרה היו ברורים, כללי המשחק היו ברורים, והיינו צריכים להתנהל בתוך המשחק. מה שאני קורא לו, המאה של המה. המאה ה-20 היא המאה של המה. לעומת זאת, במציאות שלנו היום, במאה ה-21, הקיום שלנו משתנה כל הזמן, באופן, אני חושב שחסר תקדים. וממילא, גם מה שמסדר אותו, חייב להשתנות כל הזמן. ואז נוצר איזשהו פער, שאני חושב שאנחנו חיים בו היום. אנחנו חיים במאה של האיך. כלומר, האתגר הכי גדול הוא לנסח מחדש כללי משחק, כי המציאות משתנה וצריך לייצר סדר חדש. ומאידך אנחנו עדיין חושבים על זה במונחים של המאה ה-20, כלומר של המאה של המה. ואז יש איזשהו פער, כשבא לידי ביטוי בעיניי בהמחשה הטובה ביותר בזה, זה היחס למדינות הלאום, שמוצר או תפיסה שהתעצבה לנוכח סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, והשינויים שהמהפכה התעשייתית הביאה. ואנחנו מנסים להכיל אותם על המהפכה הטכנולוגית, למרות שהמהפכה הטכנולוגית שינתה לגמרי את האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, חושבים עליה, והיא שינתה גם את התודעה שלנו כאזרחים בתוך המציאות, או כבני אדם אפילו בתוך המציאות.
בוא נתמקד ברשותך בנושא הפוליטיקה, ולצורך ההמחשה ניקח את העידן הנוכחי של התפרצות קורונה. כבר ניהלנו פה כמה כנסים ודיונים בנושא הזה. איך אתה מבין את המצב שאליו נקלענו? אנחנו פה בישראל, אבל אולי גם נפרוס את העירייה בצורה רחבה יותר, בכל רחבי העולם, בהתמודדות עם המגפה הזאת.
אז אני חושב, וגם אמרתי את זה אגב באחד הכנסים פה, שהקורונה היא טריגר, היא לא הסיפור עצמו, היא טריגר לחשיפה של תהליכים שהתחילו קודם. כלומר, התגובה לקורונה, התגובה, לא משנה אם נקרא לה היסטרית, או נקרא לה, אני יודע, נוירוטית, לא משנה איך נאפיין אותה, התגובה לקורונה היא פועל יוצא, של ההקשר שבו אנחנו פועלים. הרבה פעמים אנחנו נוטים, ועידן אגב הרשתות החברתיות מעצים את זה עוד יותר, אנחנו נוטים להסתכל על התופעה ולא לבחון באיזה הקשר היא פועלת. אלא שמה שמפרש את התופעה, זה אני אומר בתור מי שמגיע מספרות, כן? מה שמפרש את התופעה זה ההקשר שבתוכו היא פועלת. ובגלל מה שתיארתי קודם, אנחנו חושבים על הקורונה בתוך ההקשר של המאה ה-20. המדינה תפתור לנו את האתגר, אנחנו בורחים למדינה כדי שתיתן לנו את המענה. אלא שהמדינה לא נבנתה, והיא לא, אני חושב שהיא גם לא יודעת לחשוב במונחים של אתגרים שגדולים ממאבק בין מדינות. מדינה הונדסה והיא חושבת והיא מתבוננת על המציאות במאבק בתוך המשחק, כמו שאמרתי. אבל כשמגיע משהו כמו הקורונה, שמערער בעצם על כללי המשחק, אגב, הקורונה היא מקדים למשבר האקלים, שהוא באופן יותר רחב, מאיים על עצם המשחק, או על עצם האפשרות של המשחק, אז מדינת הלאום לא יודעת איך להתמודד עם זה, ואז נוצר איזשהו פער, והוא ההיסטריה, כמו שאנחנו רואים אותה, אגב, גם בהקשר הפוליטי, אבל גם בשווקים. השווקים נפלו עוד לפני שראינו את ההשלכות של הקורונה, כי עדיין אנחנו רק בתחילת בחינת ההשלכות של הקורונה. הם נפלו כי אין תיאוריה עסקית, אין תיאוריה כלכלית שמסבירה את השווקים. אנחנו באיזשהו מצב שבו שוק, הקשר בין שוק ההון לכלכלה הריאלית הולך ומתרחב, וזה קשור שוב לאותה הבחנה שאני חושב, שאפיינתי בין המאה של האיך למאה של המה. עדיין הכלכלה חושבת על העולם במונחים של מאה של המה, במונחים של יציבות, כאשר אנחנו חיים בעולם שמשתנה כל הזמן ומצריך התאמה קבועה של התיאוריה העסקית ושל התיאוריה הפוליטית למציאות המשתנה.
אז מה בעצם טעם הקיום של כל המרכיבים של המשחק, כל הכלים שבהם השתמשנו במאה של המה, בעידן של המאה של האיך, כי הרי בסופו של דבר פוליטיקאים עדיין ישנם, ובחירות מתקיימות במדינות דמוקרטיות. איך זה בעצם שונה מהותית מבחינתך ממה שהיה במאה של ה...
אני חושב, אני אוהב להגיד שאנחנו הרבה יותר דומים היום לשנות ה-30 של המאה ה-19 מאשר שנות ה-30 של המאה ה-20. מה זה שנות ה-30 של המאה ה-19? זה בעצם אותה תקופה שבה היה נדמה עדיין שהאצולה התגברה על המשבר מבחינתה של המהפכה הצרפתית, היא חזרה לשלוט, הקפיטל שלה שולט, והיה נדמה שמה שהיה הוא שיהיה בדיוק מה שאתה מתאר. אלא שמתחת לפני השטח הדברים התחילו להתכרסם, ונוצרה הבחנה מאוד מעניינת בעיניי בין כוח לבין רלוונטיות. הרבה פעמים אנחנו נוטים לחבר בין כוח לרלוונטיות, לחשוב שמישהו החזק הוא גם הרלוונטי. אבל במצבים של שינוי, כמו שבאמת היה בשנות ה-30 של המאה ה-19, וכמו שקורה היום, החזקים, הכוח, המדינות, הצבאות, הגופים האלה, הם בעצם עסוקים בשימור כוחם ומאבדים את הדבר שאת האפקט שלו נראה בעתיד, והוא את הרלוונטיות, את החיבור למציאות, את החיבור לשאלות הקונקרטיות. זה קורה היום, אני חושב, אגב, אנחנו רואים שהמדינה לא יודעת לתת מענה אמיתי לצורך של האזרח, והיום האזרחים גם לא מצפים לזה ממנה. כלומר, מה שקורה בארצות הברית במחאות, למשל, כשמדברים היום על ביטול המשטרה, כן? זה בדיוק פועל יוצא של הדבר, התחושה שהגוף שכביכול אמור לייצג ולשמור עליך, כבר לא רלוונטי לחייך. אותו דבר אנחנו רואים, אגב, בתרבות, בעולם ובישראל בפרט, עכשיו אנחנו רואים את זה גם בכלכלה, כלומר, פער הולך וגדל בין הרלוונטיות, שהוא החיבור למציאות, לבין הכוח, שהוא איזשהו יכולת לנסות לכפות על המציאות דברים. וככל שהפער הזה הולך ויגדל, ככה אני חושב שאנחנו נראה גם יותר מחאות, ונראה יותר תסיסה במציאות עצמה.
אנחנו נחזור למחאות לקראת סוף הדיון שלנו, אבל אני רוצה קודם להכניס עוד שני מושגים לדיון הזה, והם אסטרטגיה ומלחמה. איך אתה מאפיין אותם בעידן הנוכחי?
אני חושב שהאסטרטגיה הזה בעידן הנוכחי הוא מושג מפתח במובן הזה של מה שדיברתי על תיאוריה פוליטית או תיאוריה עסקית, גם תיאוריה צבאית צריכה לעדכן את עצמה לנוכח שינוי המציאות התחוף הזה. אני חושב שגם בתיאוריה צבאית אנחנו רואים שהחשיבה, פחות או יותר מאז קלאוזביץ והלאה, היא פחות או יותר יציבה, יש איזשהם רעיונות שמתגלגלים הלאה. הצורך לייצר תיאוריה צבאית חדשה, כדי לייצר אסטרטגיה חדשה, היא בעיניי דבר קריטי, והוא נובע מההבנה הזאת שהערך שאנחנו נתנו לשחקנים, כמו שלימדו אותנו במאה ה-20, הערך שאנחנו נותנים למדינות, הערך שאנחנו נותנים לצבאות, האינטרסים שמנהלים אותן, ההבנה, המחשבה הזאת שאנחנו בעצם לא מסתכלים אף פעם על הקווים של המגרש, אלא רק מה קורה בתוך המגרש, כל הדבר הזה צריך להשתנות באופן דרמטי. כי המתח הוא שוב, הוא באמת על מי יעצב את הכללים החדשים של המשחק הבא. וככל שזה יתברר, אז המאבק, אני חושב שהמאבקים ינו ממאבק בין המדינות למאבק שמה שאני קורא לו היום, אני חושב שהציר הרלוונטי היום הוא מצד אחד, ואני חושב שמדינות ילכו לשם, לפחות כרגע, ליברליות יותר ויותר זליגה לכיוון מה שאני קורא לו הפנטזיה הסינית או הסינגפורית, זליגה למקום יותר ויותר טוטליטרי. אגב, זה קשור למה שדיברנו מקודם, כי ככל שאתה פחות ופחות רלוונטי, אתה יותר ויותר מנסה למקסם את הכוח שלך, זה מה שיקרה, לבין היכולת לייצר בריתות חדשות במרחב האזרחי. איך זה בדיוק ייראה, איך זה יהיה, אני לא יודע. ואני חושב שגם את זה צריך להדגיש, כי ההבנה שאנחנו היום בזמן של שאלות שמסמן את הפערים, יותר מזמן של יכולת לתת תשובות כרגע, היא הבנה שהיא מפתח לדעתי כדי שהדיון הזה יוכל להתנהל, ובסופו ייווצרו לנו תשובות.
אז גם אם לא הכל ברור, עדיין ב-20 השנים הראשונות של המאה ה-21, מה מעמדה של המלחמה, או איך אתה מנתח את ההתהוות של מלחמות בין מדינות, בשונה מיעדים שאולי קודם לכן היו המטרות שלשמן נתנהלו?
אני חושב שאנחנו רואים במציאות שאנחנו כמעט כבר לא רואים מלחמות, כלומר במובן איך שאנחנו תופסים מלחמה, כי נוצר מצב מעניין בעיניי שבו פורסם עכשיו בספר של ג'ון בולטון, שטראמפ ביקש מישהי שידאג לו להיבחר ב-2020. כשאתה קורא את התיאור הזה אתה מבין שכביכול המאבק הזה בין ארצות הברית לסין, או בין טראמפ לשי בראש שלו, כן? הוא רק, הוא פייק מאבק, כי בסוף יש להם איזשהו אינטרס לשמר את מבנה הכוח הישן. כלומר, החלוקה הזאת שאני אוהב לדבר עליה הרבה בין אנשי העבר לאנשי העתיד, או בין הכוח הישן לכוח החדש, בדיוק נובעת מהמקומות האלה. מדינות, אני חושב שפחות ופחות יהיה להם אינטרס להילחם אחת בשנייה, והם יותר ויותר יעבדו אחת עם השנייה כדי לשמר את מבנה הכוח הישנים האלה. מאבק מקביל למאבק הזה, זה המאבק בין טראמפ לטוויטר. שם קורית המלחמה האמיתית. כי התאגידים שהיום, אתה יודע, דיברנו על שינויים קיומיים במאה ה-21, מושגי יסוד כמו ריבונות, כמו טריטוריה, כמו דמוקרטיה, אלה מושגים שלא ברור מה התוכן שלהם, לא ברור מה הריבונות של ארה״ב כאשר חצי מהממשל האמריקאי יושב על הענן של אמזון. אז איפה בדיוק מוגדרת הריבונות? איפה בדיוק מוגדר הדברים? אז מאבקי הכוח האלה, המלחמות האלה, הם היו לדעתי המלחמות של העתיד. כלומר, התאגידים או כוחות, לטוב ולרע, כוחות שיהיו אזרחיים וכלכליים, יוכלו לאתגר על הרלוונטיות של מדינת הלאום. אגב, בדיוק כמו שמדינת הלאום פירקה את האצולה ואת המבנה כוח של האצולה, במאה ה-19, סוף המאה ה-19 נגיד.
אז נתחבר לסוף דבריך ונעסוק עכשיו אולי באחת התופעות היותר מעניינות שהבחנו בהן, והיא ההתעוררות של מחאה חברתית. אולי נתחיל מהסוף, ממחאת ג'ורג' פלויד, שהיא מחאה חוצת גבולות בכל רחבי העולם. וגם, אתה יודע, מהאזור שלנו, האביב הערבי, מקומות אחרים בעולם שבהם הייתה התעוררות של הפגנות. איך אתה מכניס גם את הרכיב הזה לתוך הניתוח שלך?
אני חושב שהמחאות היום, אם אנחנו נשים לב, הדבר הכי מעניין לגביהן, שהן נוגעות בעניינים קיומיים. פעם אנשים יצאו לרחובות על ערכים גדולים, על דמוקרטיה, שוויון וכולי. היום אנשים יוצאים לרחובות על דברים קיומיים. הדוגמה שאני הכי אוהב, הזכרת את האביב הערבי, אבל הדוגמה שאני הכי אוהב מהאזור שלנו, אלה המחאות שהיו בלבנון לפני שנה, סביב הרצון למסות את הוואטסאפ. כלומר, אותם אזרחי לבנון ששילמו כל כך הרבה מחירים מהממשלה שלהם, בסוף יצאו לרחוב כשניסו לגעת להם באיזשהו משהו קיומי. ואני חושב שזה מפתח גם מבחינתנו, נגיד, להבין, אפילו בהקשר הישראלי, שהמחאה האמיתית, המאבק האמיתי על הדמוקרטיה, הוא לא בהפגנות למען הדמוקרטיה, הוא בהפגנות למען סולידריות חברתית, הוא בהפגנות למען העצמאים היום. כלומר, היכולת לייצר את הכוח של הציבור לתבוע את הזכויות שלו. וזה שינוי מחשבתי שהוא שום מתחבר להבחנה הזאת בין המאה של המאה למאה של האיך, כי בגלל שהמאה של המאה הייתה כל כך יציבה, אז יכלנו להיאבק על ערכים מופשטים שכולם כביכול הבינו מהם. היום, כשהכל כל כך משתנה, אנחנו כל הזמן עסוקים בשאלות הקיומיות הבסיסיות האלה, וזה גם מה שמניע אנשים לרחובות. זה מה שרלוונטי לאנשים ומניע אותם לפעולה.
ושאלה אחרונה, תגיד, בעולם הזה יש מה לדבר על קדמה? ועל היכולת של הקבוצה החברתית שיוצאת למחאה לשפר את מצבה, או שהיא כלואה בעצם בתוך הסבך הזה שאתה הצגת קודם לכן, של המניעים הפוליטיים?
אני מאוד אופטימי. כלומר, אני חושב שיש פה, כמו שאמרתי, הציר הזה, ולא ברור לאיפה הוא ילך, הוא באמת בין יצירה של בריתות חדשות בתוך המרחב האזרחי, בין הבורגנות לפרולטריון, בין שכבות שהיו נדמו לנו שלא נפגשים, כי המדינה בסוף המאה ה-19 סידרה את זה ככה שהם לא ייפגשו, לבין הזליגה הזו לטוטליטריות. אנחנו ממש באיזושהי צומת של הכרעה, והיא קשורה הרבה באמת לכוח של האזרחים להבין שזו אחריות שלהם לקחת אחריות על החיים שלהם. הרעיון הזה של אחריות ושל סולידריות הוא מפתח אמיתי, שהוא אומר, זנחנו אותו, דיברנו עליו, אבל זנחנו אותו בפועל, הוא הופך היום להיות כלי פרקטי להשפעה ולשינוי המציאות. וזה לא פשוט, אבל יש פה, אני חושב, הרבה אופטימיות.
יאיר אסולין, תודה רבה לך.
תודה.